לפי הירושלמי וגם לפי הבבלי, שיר של יום, כלומר הפרק, שהוא פרק בתהילים של ראש השנה, זה פרק פי א' בתהילים שנמצא פה בצד שמאל. למנצח על הגיתית לאסף. יש דעות במפרשים שגיתית זה לא שם הכלי, זה שם מקום. זה כלי שבא מגת. מה חשיבות המקום? מגת יצא אחד מהמיוחדים מסונאי ישראל, גוליאן, והיה קרב גדול בינו לבין דוד, שבעצם כבר נמשך למלך, אבל עוד לא היה מלך בפועל. ויכול להיות שלרקע של הקרב הזה יש השלכה על הבנת הפרק. נראה בהמשך. נכון שראש השנה מאוד מאוד בולט כאן במילים, תקעו בחודש שופר, בדיוק של חזל שזה בכסל יום חגנו, כלומר במצב שבו הלבנה בעצם מתכסה, היינו תחילת החודש, וגם הופיע החוק והמשפט. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אבל העובדה שבתוך שני פסוקים, פעמיים אמר הכתוב את המילים אלוקי יעקב, אולי זה סיבה להתבונן קצת. המדרש מתאר מדרש רבה בויקרא, חכם אחד מחכמי ישראל שהולך ברחוב, והוא רואה איש הדור בלבושו. הוא מבין אותו חכם, שאותו הדור בלבושו הוא תלמיד חכם. אז הוא אומר לו, תכנס אליי הביתה, ונתן לו ארוחה. בסוף, אומר החכם לאורח, תגיד דבר תורה. אומר האורח, אני לא יודע. תגיד משנה, תגיד פסוק, אני לא יודע. אמר לו אותו חכם, תגיד ברכת המזון. אמר לו, אני לא יודע לברך, לא יודע כלום. אותו חכם הקפיד על האורח. אמר לו, תחזור אחריי. ברוך אלוקים שנתן אוכל לכלבים. הוא שמע את המשפט הזה, הוא אמר, רבי, נזכרתי דבר תורה. אתה יודע רבי, עברתי פעם ליד תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן. שמעתי אותם פסוקים, אומרים פסוק, ולמדתי אותו. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תגיד, למה לא כתוב בתורה מורשה קהילת השם שלך? מורשה קהילת התורניים, מורשת קהילה המצטיינים. למה כתוב יעקב? יעקב זה החלק הפשוט של העם שלנו. אנחנו לא נכנסים לראש השנה, לא כמצטיינים, לא כמגזר כזה ואחר. כל הקטלוגים נמחקים בראש השנה. אנחנו כאומה נכנסים לראש השנה. ואתה בסך הכל בן של האומה. כלום לא יותר מזה. נכון שזאת אומה שהבנים של האבא שלהם הם גם עבדים שלו. זה יחס מאוד מורכב. לכן צמד המילים הזה חוזר ונשנה בכל מיני הקשרים, אבינו, אבל כן. אבל הכל מתחיל מאבינו. ואולי זה חלק ממה שכתוב כאן. ראש השנה הוא מצד היותנו עם של אלוקי יעקב. בפסוק ו' אומר הכתוב עדות ביוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. לפי הגמרא בראש השנה, גם לפי רבי אליעזר וגם לפי רבי יהושע, יוסף השתחרר מבית הכלא בראש השנה. ובעצם המילים בצאתו על ארץ מצרים, זאת התוצאה משחרורו בראש השנה. מיוחד הדבר ששמו משתנה. אנחנו מכירים אותו כיוסף, ופה כתוב ביהוסף. הכתוב הוסיף לו ה'. אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף י. שתי דמויות נקראות מקדשות שם שמיים. אחת בפרסיה, יהודה. הוא ברגע האמת, למרות מעמדו, למרות תפקידו, אומר משהו שכמעט אין בעולם דוגמה לכך. לאיש עם מעמד כזה של הנהגה שאומר, טעיתי, צדקה ממני. זה נקרא מדי שם שמיים בפרסיה. הדמות השנייה נקראת יוסף. ועליו אומרת הגמרא, קידש שם שמיים בסתר. לכאורה המושגים של קידוש השם זה כשרואים. אבל כשלא רואים, מה זה קידוש השם? בסתר זה המקום שבו אין הילה. אין פרסים, אין צלשים. יש עבודה. אתם בעצמו לא מכירים את זה, אבל תדעו לכם, אי שם יש דבר כזה שנקרא יצר הרע. וברגע האמת מנסים להפיל את יוסף באחת הסוגיות של היצר. והוא לא נכנע. זה קידוש שם שם. הוא לא בולט. אם לא הכתוב מעיד עליו, אף אחד לא היה יודע. לא כל דבר בולט הוא קידוש השם, ולא כל קידוש השם הוא צריך לבלוט. הוא לא חייב לבלוט. בינך לבין עצמך. האם יש לפחות רצון, מאמץ, השתדלות, לחיות על פי קנה מידה אלוקי? למשל. ומה שאנחנו הולכים לקרוא, לא בהכרח נתפס כמושג יצר. אבל ברגע מסוים אומרים הפסוקים, פה בבראשית למד זין בצד ימין, מפסוק י"ב, י"ג, ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ויאמר ישראל אל יוסף, לא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. הפסוקים לפני כן, בתחילת פסקה אחת, מדברים על מתח. נכון שזה היה אצל גדולי עולם. זה לא דומה למתח בינינו, אבל זה מתח. ועל רקע זה אומר רש"י בפסקה 6 את מה שהוא אומר על המילה הנני. לשון ענווה וזריזות. לא קל להגדיר את המילה הנני כלשון ענווה. אלא שבעברית, הנני פירושו, הנה אני. באופן פשוט, התדמית של הביטוי, הנה אני, לא משדר עודף של ענווה. אבל יש הבדל. בין אם אדם אומר, הנה אני, מעצמו. אז זה עלול להיות בולט, מושך תשומת לב, ומתנשא. אבל כאן, ובמקומות הנוספים שבהם כתוב הנני במקרא, זה תמיד תשובה לקריאה. הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו, אברהם, זה הפסוקים, אלה הפסוקים שנקרא אותם בראש שנה ביום השני, אברהם אבינו אומר הנני. הנה אני, מפני שאתה אלוקים קראת לי. וכאן, אומר יוסף לאביו הנני. הנה אני, כי אתה אבא שלי קראת לי. לכן זה לשון ענווה. על שם הזריזות, נזדרז למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע ברחב ששונאים אותו. אתה הולך למקום מסוכן, ואתה יכול היית להתחמק. זה בעברית קוראים לזה יצר. כלומר, זה מקום בנפש שיש אמת שאתה אמור לפעול על פיה, ואתה לא פועל על פיה. כי האני שלך תופס מקום יותר מדי גדול. ברגע שהאני של יוסף תופס את המקום המדויק, הנה אני כי קראת לי, הוא מסוגל להתגבר על האנוכיות, על חישובי החשבונות, מה הם יעשו לו וכו' וכו'. נאמן למשימה. לימים, כשהוא מתחיל את המסע, מה קורה בפסוקים? והמצאהו איש והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? מה היית עונה במצב הזה? פשוט, אני מבקש חיים, אני מבקש שלום. זה חלק מהבקשות שלנו, לכאורה בראש השנה. עונה יוסף, ויאמר, תחי אנוכי מבקש, אגיד נא לי איפה הם רואים. אין כמעט מילה יותר יקרה לאדם מהמילה אנוכי. לא אנוכי, אנוכי. והאנוכי שלי, אומר יוסף, מבקש את האחים. בקשת האחווה היא לא מתחילה, לא מתודעה, לא מרגש, לא ממציאת חן. אחווה זה יסוד אלוקי. היום הזה, כבדלת באלול, היה יום הזיכרון של החפץ חיים. אנחנו למדנו אצל הרב ציודה. בימים הראשונים היה אומר לנו, הכל חופשי פה. ישיבת מרכז הרב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ידענו בוודאות, ראינו את זה על פתק, בכתב ידו. לא שליחים, לא מטווחים, לא דוברים, לא חצרות. הוא בעצמו. כל יום. חיוב שמירת הלשון, לימוד. או חפץ חיים, רבע לאחד, אחד ורבע בצהריים. כל הישיבה, כל רבותיה, כל אברכיה, כל תלמידיה, כל אורחיה, כולם לומדים שמירת הלשון. באמת? הרי אם היה ברור לאדם מה שאומר הרמב״ם, הרמב״ם הלכות מתנות עניים, אומר רגע, אם כל ישראל הם בנים להשם, יש לנו אבא משותף, כולנו אחים, אתה מסוגל לדבר לשון הרע על אחיך? אבל בשטחיות שלי, כיוון שהאיש הוא נראה ככה, או חושב ככה, או מתנהג ככה, הוא כבר לא אח שלי. ואז שמירת הלשון נפרצה לכל עבר. אתם יודעים יותר ממני, כמה עשיריות השנייה לוקח לקבור בן אדם חי ללשון הרע דרך כל המכשירים האלה. שתי עשיריות שנייה. נורא. כי אין אחווה. אם אדם היה חי את התחושה הזאת, אנוכי מבקש את אחי, אני אתווכח איתם, יהיה ברור נוקב, יוסף לא מוותר על מילימטר באמת שלו. אבל אחווה זה לא קשור לוויכוח. זה לא פחות התמודדות עם היצר, מהיצר שניסו בבית פוטיפר להפיל את יוסף. עדות ביוסף, נתן לו השם אות מאותיות שמו של הקדוש ברוך הוא, כדי להגיד, הוא נאמן לסרגל האלוקים. אתה אומר, ראש השנה יום המלכות, השם מלך, על מה, על מי, מה זה מלך? אומר הזוהר הקדוש, פרשת וירא, מי שהוא מתגבר על יצרו, המלך, המלך האלוקי, המלכות חלה עליו. זה אחד האופנים שאנחנו מקבלים את המלך. ואני הקטן אומר לכם, וכמו כל מה שאני אומר, זה לא חשוב, גם זה לא. אני מרגיש חופשי להגיד את זה. אתם בשונה ממני, כשאתם שומעים את האמת, אתם חיים אותה. אבל אני נופל לפעמים. להתייאש? לא שמעתי מה שאמר רב נחמן ברסלב. התורה מתחילה כמה ימים לפניכם. התייאש או לא? זה לא פחות שאלת גבורת העצם. יכול להיות שאדם מכל מיני סיבות, הוא כן נפל. הוא לא עבוד. הוא לא יצא מהכלל. אומר הרב קוק וכותב, והוא ידע מה שהוא כתב. כי הוא ידע בנפשות. הסיבה העיקרית שלא עושים תשובה במלואה, כי לא מאמינים שהיא קלה. חושבים שהיא מסובכת. יוסף מלמד שהרצון להיות נאמן לאותו סרגל אלוקי, זה החיים. עם עבודה גדולה, עם עמל גדול. לכן זה לא נגמר בפסוק הזה. ואז אומר הכתוב בפסוק ת' שמע עמי ואעיד בך ישראל אם תשמע לי. זה לא פחות קשור לראש השנה מהמילים כחוק לישראל, משפט, תיקו בחודש שופר. מצוות היום בראש השנה זאת השמיעה. ואדם שהוא תוקע מברך לשמוע. ואנחנו עם אמן. למה אומר הפסוק שמע עמי? איזה עדות? עדות ביוסף זה שגבר על יצרו. איזה עדות יש כאן? ישראל, אם תשמע. לא יהיה בך אל זה, לא תשתחווה לעיניך. יש פה סוגיה בפסקה 5, שעוסקת בדין, סוגיה של כל המקלקלים פטורים בשבת, ומה יהיה דינו של אדם שקורע בגדים מחמת כעסו, משבר כלים מחמת כעסו. מנסה הגמרא להבין, אומר רבי אבין, הוא נקרא מתקן. מדוע? דכאבין נחת רוח ליצרו. כמה פסיכולוגים היו מאוד שמחים למשפט הזה. לא להדחיק, לא להתגבר, לא להשתלט, לזרום. מה אומרת הגמרא? הוא חיה גם למישארי. איסור גדול, גם בשבת, גם ביום חול. למה? והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר איגרא שאמר משום רבי יוחנן בן אורי. הנה הדוגמה, המקרע בגדה בחמתו, המשבר כלה בחמתו, והמפזר מעותה בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מדוע? שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. אז בעצם זה נראה שיש פה איזה מדרון חלקלק, ובסוף זה יגיע לעבודה זרה. מוסיף לזה רבי אבין. עכשיו הוא הבין שהסוף נחת רוח ליצור זה נורא. מה יקראה? מה הפסוק שעליו מתבסס את ההנחה של אומר לו כך וכך וכך בסוף עבודה זרה? הנה הפסוק שקראנו קודם. לא יהיה בך אל זר, לא תשתחווה לעיניך. וזהו אל זר שיש בגופו של אדם. הרי בדרך כלל אדם משתחווה לאליל שנמצא מחוץ לו. איפה יש משהו בתוך האדם שאדם משתחווה לו? ואומר, זה יצר הרע. עד פה הגיע הבבלי. הזוהר הקדוש אומר, פרשת בראשית, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה לא נשאר כללית יצר הרע, כעס. והרמב״ם אפשר לראות דבריו פה בפסקה 8. הוא אבי אבות השיטה של האמצע, האיזון, לא בקצוות. חוץ משתי מידות. כללית הרמב״ם קורא למידות דעות, אופני פיתוח הנפש. התרחק בשתי המידות האלה מן הקצה האחד אל הקצה האחר, הראשונה זה גובה לב, זה גאווה, וכמה שורות אחר כך, וכן הכעס. מידה רעה היא עד מאוד, וראוי לאדם שיתרחק מן עד הקצה האחר. מוסיף הרמב״ם וילמד עצמו שלא יכעס. ואז הוא אומר דבר שאי אפשר להבין אותו. אמנם הוא לקח את זה מהגמרא בשבת, אבל מה הכוונה? ילמד עצמו שלא יכעס אפילו הדבר שראוי לכעוס עליו. איך ילמד עצמו שלא יכעס הדבר שראוי לכעוס? ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור, אם היה פרנס, אם היה מנהיג, לא כמובן לשם הטלת האימה, אלא לשם חינוך, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, כדי ליסרם. ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. כאדם שהוא מדמה כועס, בשעת כעסו, ואינו כועס, והנה מה שאמרו חכמים ראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. בפסקה 9, בהלכות תלמוד תורה, פוסק הרמב"ם. הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים. עד שיבינו עומק ההלכה. גם לתלמיד יש לרמב"ם מה להגיד. לא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ומה יקרה אם כעס עליו רבו ורגז? יאמר לו רבי, תוראי ולמוד אני צריך ודעתי קצרה. בגדול זה לא הביישן למד, לא הקפדן מלמד. מוסיף הרמב"ם בהלכה ה' באותו פרק ד', לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים, אז הוא לא רוצה לשאול, הוא מתבייש. אומר הרמב״ם שאם נתבייש מדבר זה, ולפי נושא הכלים של הרמב״ם, זה הולך על שתי הלכות, או נתבייש מרבו או נתבייש מחבריו. נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום. ידיעות יש לו, סיכומים יש לו, הקלטות יש לו, הקלדות יש לו, הכל יש לו. לא למד. לימוד לפי הרמב״ם זה המפגש של אותו סרגל, כתוב, מסור מדורי דורות, עם הנפש. יודע הרמב״ם את האמת? אנחנו התלמידים, לא מלאכים. אז רבותינו כשהם מלמדים אותנו, הם אמורים לסייע לנו לצמצם את הפער בינינו לבין האמת שהם מלמדים. הכלי בנפש שהקדוש ברוך הוא יצא כדי שנוכל לצמצם פערים, זאת השאלה לשאול. איך בדור שלנו המציאו את המילה דתי? אני יודע מה זה, שש מצוות? המציאו את המילה לא דתי? ואז המציאו את המילים חוזר בתשובה, ואז המציאו את המילים חוזר בשאלה. אומר לך הרמב״ם, אם אתה לא שואל, אתה לא לומד. איך זה הגיע למושג חוזר בשאלה? כביכול משהו שלילי, רחוק. הייתי אדם הולך ברחוב, כולו עטוף, טלית, תפילין, קודש, מהלך. איתו תופס ביד שלו ילד שלפי מצב השערות שלו היה נראה שהוא פחות מגיל 3. אחרי איזה 100 מטר שאני הולך אחריהם, אני רואה את האבא יורד מהמדרכה אל הכביש. מה עושה הבן שלו? מה? יורד? לא. מה הוא עושה? מה? איך? לא עד כדי כך. נכון, למרות זה יכול לקרות. עושה דבר פשוט, שואל אבא, למה? ילד כידוע מגיל שהוא מסוגל לשאול, הוא שואל. המילה הכי שאלתית שלו זה המילה למה? הוא מפסיק את זה פחות או יותר בגיל שהוא מרגיש שהסביבה המבוגרת כבר התעייפה ממנו. ואז הוא שואל את עצמו את כל השאלות, וזה לא טוב. קושייה על המתעייפים. מה לדעתכם האבא ענה, הטורה, התפילין והטלית, לשאלה למה אתה יורד מהמדרכה לכביש? ככה. איך? צריך לעבור. שתוק, שזה דומה לככה. האבא ענה לו, אני קודש, אני כבר עם הטלית והתפילין, השאלות שלך לא מעניינות אותי. זה החמצה עצומה של המושג קודש. זה אתה נשאר באותיות, לא בנפש. לא יהיה בך אל זה, זה בדיוק סוג הפער. למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? למה זוהר הקדוש לא קיבל את הסתימה של הגמרא בהקשר של יצרה כללי ודייק בנושא של כעס? אומר הרמב״ם, ממשיך את הלכה, היי. הוא מסכם בסיכום, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד, ואז הוא עושה את החילוק הבא, למד דברים המורים, בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או מפני דעתם שהיא קצרה. אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם, לפיכך לא הבינו, מה חייב? מה כתוב? לרגוז. איזה מילה נשמטה? כעס. אין בעולם היתר לכעס. יש היתר לרוגז. מה ההבדל ביניהם? המילים שהרמב״ם אמר, בהלכות דעות. שמזה באנו לשאול, איך יכול להיות ילמד עצמו שלא יכעס על מה שראוי לכעוס. מפני שהרמב״ם משתמש במילים דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. אם אתה הרב שלי רוצה לחנך אותי, ראית אותי בכלכלתי, מה זה קשור לכך שאתה תשבור כלים מחמת כעסך? זה לא מתאים לך. זה לא מתאים לעולם ערכיך. זה לא מתאים לסרגל האלוקי שאתה כל הזמן מלמד אותי. לרגוז זה אומר, בחרת את המילים לפי עולמך המוסרי, אתה לא חורג, לא במעשים ולא במילים. דעתך מיושבת בינך לבין עצמך, אתה נדמה לי ככועס. וזה דבר בדוק ופשוט ביחסי הורים ילדים. אני לא רב, אז אני לא יודע יחסי רבנים ותלמידים. אבל יחסי הורים ילדים, אם אתה לא חורג מסוגיית הרוגז, הוא משיב לך אהבה על אהבה. כי נשמתו יודעת שזה לטובה. אבל אם אתה חורג, אם אתה נופל, אם אתה כועס ולא רוגז, הוא מתרחק. ברור עצום בנפש. הגמרא אומרת מסכת פסחים, דף סמך וב, על שתי המידות המקולקלות האלה, שכל מי שהוא מתגאה, אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת, אם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. וכל מי שכועס, אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת, ואם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. יצא ללמוד את זה עם אדם שהוא דוקטור למדעי המוח, עוסק בחקירת מחלת האלצהיימר. הוא לא הכיר גמרות. אז הוא שומע את הגמרה בפסחים, הוא אומר, מתי זה נכתב? אמרתי לו, אני יודע מה, 1800 שנה, משהו כזה, 1600. הוא אומר, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? הוא אומר, המדע הגיע לזה רק לפני 5 שנים. מה זה המדע? לאן הוא הגיע? אמר לי, בוא ניסע לבית חולים יחילוב, יש שם מעבדה לחקר המוח. נדבר עם ראש המחלקה, אז היא הייתה פרופסור תלמה הנדלר. היא סיפרה את הסיפור הבא. קבוצת נוצרים באמריקה למדה תנ"ך. מה עושים כשאתה גומר ספר קודש? סיום, עשו סיום. ואז הם שאלו את עצמם את השאלה הבאה, מאוד נדירה במחוזותינו היום. מה התנ"ך אומר עלינו? לא מה אנחנו אומרים עליו, זה יש הרבה מומחים היום. מה הוא אומר עלינו? עשו סבל, ורואים כל החבורה כאיש אחד. חד משמעי. בגלל מידות מקולקלות, המשיח מתעכב. ואז הם שואלים את עצמם את שאלה שנייה, בחיים, מי שעוסק בשאלות שיש לו, איך הוא חושב על התנ"ך, לא שואל את השאלה השנייה. הם שואלים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן? התנ"ך אומר לנו לתקן מידות. מה אנחנו עושים? קבוצה עשירה, אמרו ככה. אנחנו נשלח לכל מכוני המחקר בעולם, תגישו לנו הצעת מחקר, אנחנו נממן אותה 3 שנים. זה המון המון כסף. איך מודדים השפעת מידות מקולקלות על תפקוד המוח? והם פיתחו שיטה 3 שנים. שמאפשרת למעביר את קבוצת הניסוי, לגרום לאנשים לאבד את עשתונותיהם. או, היא שמחה לשמוע שזאת ההגדרה ברמב״ם, לגרום לאנשים שדעתם לא תהיה מיושבת בינם ובין עצמם. וברגעים האלה מצמידים לאדם אלקטרודות, מצלמות למוח, ורואים תופעה חד משמעית. חלק מתאי המוח עוברים ממצב חי למצב כפור. חוכמתו מסתלקת ממנו. והיא רואה שאני שמח. היא אומרת, למה אתה שמח? אומרת לה, תשמעי, הרגע ראינו בגמרא בפסחים, שגם על גאווה כתוב אותו דבר. עכשיו, אני אין לי כסף לשלם לכם מלגת מחקר, אבל אולי על הדרך תחקרו גם מה קורה לגאווה. אמרתי, אם תגידו לאדם כמוני, כל פעם שאתה מתגאה, אתה נשרט במוח. אולי זו מוטיבציה לא להתגאות. היא אומרת, אני עצובה בגלל זה, זה נכון. אני שואלת אותי שאלה, כבר זה לא במחקר. היא אומרת, אתה מאמין שיש סיכוי שהחברה הישראלית תתקן את מידותיה? אמרתי לה, תשמעי, אם כל מה שכתוב בגמרא בפסחים לפני 1800 שנה, זה לייאש אותנו, לקטרג עלינו, להשמיץ אותנו, בשביל זה מספיק עיתון הארץ וערוץ 2. אין שום צורך במסכת פסחים. אם הם אמרו את זה, הם הזהירו אותנו, מתוך שהם מאמינים שאפשר להתגבר. זה פרק פ"א בתהילים. שמה עמי והאי דבר. ישראל, אם תשמע לי. עדות. מי יכול להעיד? מי שיודע מה בתוכנו. אנחנו יודעים מה בתוכנו. התודעה, הרגש, הרצון. אמרתי לכם שאתם לא יודעים מה זה, אבל תדעו, הוא קיים, יצר הרע. זה לא כל החיים שלנו. יש אחד שיודע להעיד על עוד משהו. כי הוא ברא אותו. יצר הרע, בן אדם יכול לברוא. יש מאין. נשמה, הוא לא יכול לברוא. זה הקדוש ברוך הוא. אומר השם, ראש השנה זה יום הקשבה. תגיד לעצמך כשאתה שומע קול שופר, יש לי נשמה אלוקית. מצד מי שעשה אותה, היא טהורה. מצד האבא והמלך שלי, כחלק מכלל ישראל, אלוקים עשה את אדם ישר. ואז, באופן הכי פשוט, תתחיל לבכות עם הרבה דמעות. כי אתה יודע את האמת. איזה מרחק יש בין הנשמה לבין הנפילה, לבין העצלות, לבין הכעס, לבין הגאווה. והמפגש הזה עם האמת הוא לא מפגש עצוב, הוא מפגש חי. וכתוצאה מכך, אתה חלק מהעם, העם הזה בראש השנה נולד מחדש. בדקות האלה נכנס כ"ה באלול, זה יום בריאת העולם. ראש שנה זה יום בריאת האדם. הנשמה, הנשמה הלאומית והנשמה הפרטית, הם נולדו היום בפוטנציאל של העולם, והתברר בראש שנה שבעצם הכל הולך אחר הנשמה. זה ראש השנה. יוסף השתחרר בראש השנה. זה יום שחרור. לחזור אל השורש, כמו שכותב הרב קוק באורות התשובה בתתוו, לחזור אל העצמיות. אין צורך בראש השנה לעשות וידוי ולהגיד את כל אלף הטעויות שלך. זה לא מתאים, זה מתאים ליום כיפור, עשרת ימי תשובה. בראש השנה תיוולד. תרצה להיות במקום של נקודתך הראשונית. אין שחרור גדול מזה. ומשם אתה תראה, דיבורך יותר חיובי, מעשיך יותר נשלטים, מידותיך יותר מתוקנות. שלא אטעה בדבריי, אנחנו לא הולכים להפך להיות מלאכים בתוך יומיים. אנחנו לא אנשים שלמים. אני לא מבין את הברכה הזאת שאדם מברך בן אדם אחר, תכתב ותכתב לאלתר בספרם של צדיקים גמורים. הרי ממקוץ קומר, למה אמר רבי אבאו בגמרא בברכות בלמד דלן, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? אומר הרי במקוץ, כי הם גמורים, הם לא מתפתחים. בעלי תשובה מצד המושג המהותי, לא איכשהו חיצוני היום, הם מתחדשים. אז איך אדם אומר לשני, תכתב בספר של צדיקים גמורים, חס וחלילה. צדיקים משתלמים. ואז המילה צדיק היא קצת פחות, היום היא כל שתי שניות על כל בן אדם. קצת פחות מתינות במילה הזו. אנשים מקבלים את התואר הזה בגיל 118, אז לא יכולים לבזבז אותו קודם. נאמן, משתלם, רוצה ענווה, אדרבה. רוצה לבקש את אחיך, אדרבה. מבקש לפגוש את המלכות האלוקית דרך עם ישראל, נפלא. בקשה, צמאון, השתדלות, השתלמות, עמל. את זה מקבלים מהכוח של ראש השנה. כתבו ותחתמו. בספרם של אנשים משתלמים. כשתגיעו לגיל 118 בעזרת השם, יקראו לכם צדיקים. עד אז אפשר בלי זה.